כל שנה לעסוק בזה מווריאציה אחרת, ממקום אחר, זה מה קרה ביציאת מצרים. כלומר, אנחנו יושבים בליל הסדר וחוגגים את היציאה שלנו ממצרים. וכדאי אולי להתבונן מה בעצם היה ביציאת מצרים. ואם נהיה רגע מאוד פרקטיים, אז מה אם יצאנו ממצרים? יצאנו ממצרים וחזרנו והשתעבדנו. יצאנו ממצרים והשתעבדנו לבבל. יצאנו מבבל והשתעבדנו לאירופה. אז מה קרה ביציאת מצרים שאנחנו בעצם אומרים שכל המצוות כולן הן זכר ליציאת מצרים? עד כדי כך שאסור לשכוח את מה שמופיע בפוסקים, למשל אצלנו במקור 5 בדברי הרב חרלאפ, שהמצווה הראשונה, או אם אפשר לומר העניין הראשון שקשור לאמונתנו, עיקר היסוד של אמונתנו, זה אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מה היה רע אם התורה הייתה עוצרת והייתה אומרת אנוכי השם? למה השם הזה שהופיע במידת אלוקים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, כלומר כיצד מתגלה האלוהות של הקדוש ברוך הוא בעולם? על ידי ההוצאה שלנו מארץ מצרים וההוצאה שלנו מבית עבדים. משמע שזה שני דברים. א', למה צריך לומר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? תגיד אנוכי השם, או תגיד אנוכי השם אלוקיך. ב', אם בפסוק הזה אנחנו יוצאים משני מקומות, גם מארץ מצרים וגם מבית עבדים, צריך להבין מאיפה יצאנו. יוצא לפי זה דבר חמור, שאם אדם מאמין בהשם, אבל לא מאמין שהשם הוציא אותנו ממצרים בית עבדים, אז הוא פגום באנוכי השם אלוקיך. כלומר, הוא לא מאמין בהשם. מה המשמעות של הפסוק הזה? אז אם אנחנו מתבוננים בפשט הפסוקים, לכאורה צפה איזושהי קושייה טכנית, שהיא קושייה מאוד יסודית. בואו רגע נקרא את הפסוקים, ונשתדל לשים לב נקודה אחת שחוזרת כל הזמן. ויהי בחצי הלילה, והשם יכה כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרוע יושב על כיסאות, בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. ויקם פרעה לילה, הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. ויקרא למשה ולאהרון לילה. זאת הפעם השלישית שמוזכרת המילה לילה. ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל ולכו עבדו את השם כדברכם גם צונכם וכו'. ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ כי אמרו כולנו מתים. וישא העם את בצקו טרם יחמץ משארותם צרורות בסמלותם על שכמם. אם כן, לכאורה משמע שמתי זה קורה כל זה? בלילה. ויהי בחצי הלילה ויקום פרעה לילה, ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר קומו צאו. ובאמת הפסוקים מתארים, וישא העם את בצקו טרם יחמץ. והפסוק בפרשייה הבאה, ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה, כ-600 רגלי הגברים לבד מתאף, לכאורה משמע שזה עדיין בלילה כל זה. ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים מוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמעמע וכו'. ואז אנחנו מדלגים פסוק אחד. ויהי מקץ 30 שנה ו-400 שנה, ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. פתאום הכל מתהפך. אז מתי יצאנו ממצרים? בלילה או ביום? ואם נשים לב, יש כאן ביטוי חדש. ויצאו כל צבאות השם, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. אבל אז הפסוק כביכול מתהפך שוב פעם. ליל שימורים מול השם להוציאה מארץ מצרים, הוא הלילה הזה להשם שימורים לכל בני ישראל לדורותם. אז אני שואל שאלה תמימה.
כתוב היום, לא ביום.
מה כתוב?
כתוב היום, לא ביום.
איפה כתוב?
היום.
והיא בעצם היום הזה. בעצם היום הכוונה בעיצומו של יום. שהמינימום של בעיצומו של יום זה הנצח חמה. לא, בעצם היום, זה תכף נראה, גמרא דורשת את זה. שכתוב בעצם היום הכוונה בעיצומו של יום. בעצמיותו של יום. אז אם כן, שאלה ראשונה שהיא לכאורה נראית שאלה טכנית. מתי יצאנו ממצרים? תכף נראה מה זה משנה, זה משנה מאוד. בלילה או ביום? לכאורה זה נראה טכני. מתי יצאנו ממצרים, בלילה או ביום? ואם אנחנו נדייק רגע בפסוקים, שכולנו לפעמים לא שמים לב אליהם, ליל שימורים הוא להשם. הוא הלילה הזה להשם שימורים. הוא הלילה הזה להשם, סליחה. הלילה הזה הוא להשם. פעמיים הלילה הזה להשם. ואם אנחנו מתבוננים למשל בשני מקומות נוספים שמביאה הגמרא, כבר נראה בגמרא, אז למשל, מקור אחד זה בספר במדבר, פרק למד ג', שם הפסוקים מתוארים מלכאורה בצורה מפורשת. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון, אני מדלג פסוק, וייסעו מרעמסס בחודש הראשון, בחמישה עשר יום לחודש הראשון, מתי? ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה. ממחרת אם כן, ביום. אבל אילו למשל בפסוקים בספר דברים, פרק ט"ז, שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוהיך, ועכשיו הסיום, כי בחודש האביב הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. אז תחליט, ריבונו של עולם, מתי יצאנו ממצרים? יצאנו ביום או יצאנו בלילה? אומרת הגמרא, תירוץ מופלא, וכדאי לדייק בלשון הגמרא. וזאת המסקנה, כידוע, שמחלוקת בין רבי אלעזר בן עזריה לרבי עקיבא, עד מתי אפשר לאכול את קורבן הפסח, האם עד חצות לילה, או האם עד הנץ החמה, עד דלות השחר, או הנץ החמה. לא ניכנס לכל הסוגיה ההלכתית הזאת, למרות שזה נפקמין על האפיקומן, נפקמין החשובה, אבל בכל אופן, הנקודה שקשורה אלינו. מסקנת הגמרא, דרך אגב, בעל המאמר הזה זה רבי אבא. רבי אבא זה רבי אבא. זה רבי אבא שמדבר על הקץ המגולה. אין לך קץ מגולה מזה. כלומר, אם אפשר לומר, רבי אבא זה אותו החכם, אותו המורה, שאם אפשר לומר, מלמד אותנו את האבות של יסודות, אם אפשר לומר, תהליך גאולת ישראל. זה לא סתם המורה. אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, הכל מודים, עכשיו שימו לב לחילוק במילים, כשנגלו ישראל ממצרים, לא נגלו אלא בערב. שנאמר הפסוק בספר דברים, הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. וכשיצאו, לא יצאו אלא ביום. שנאמר, ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה. הגמרא מחלקת כאן בין שני דברים. יש מושג שהגמרא קוראת לו גאולה, ויש מושג שהגמרא קוראת לו יציאה. זה שני מושגים שונים. הגאולה היא מבערב. על זה נאמר, הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. במקום המילה הוציאך, תכתוב גאלך. ומתי הייתה היציאה? וכשיצאו, יצאו לה ביום. מה ההבדל בין שני המושגים האלה, גאולה ויציאה? לכאורה זה נראה אותו דבר בדיוק. אומרת הגמרא, על מה נחלקו רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה? על שעת חיפזון. תכף יתברר מה הכוונה. דרבי אלעזר בן עזריה סבר, מהי חיפזון? מהו החיפזון המרכזי פה? חיפזון דמצרים? ומתי החיפזון הזה היה? בלילה. תכף נראה את המשמעות. ורבי עקיבא סבר, מהי חיפזון? חיפזון די ישראל. ולכן מתי יצאו? ביום. סיכום, מסקנת הגמרא, כרגע אנחנו רק מלקטים את הנתונים, אנחנו עדיין לא מבינים. תניא נמי אחי, הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. וכי בלילה יצאו, ולא לא יצאו אלא ביום שנאמר מחרת הפסח, יצאו בני ישראל ביד רמה, אלא, וכאן אחד הביטויים החשובים, שאנחנו משתמשים בהם הרבה, הנה אחד המקורות להם, אלא מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב. אחד המקורות לביטוי התחלת את הגאולה, זה הגמרא פה. התחילה להם גאולה מבערב. אם כן, יש מושג של גאולה שמתחיל בערב, יש מושג של יציאה שמופיע ביום. טוב, מה המשמעות של הדברים? אז אנחנו נתחיל ברמב"ן, כי זו דרכנו השנה, אבל צריכים להשלים את הרמב"ן עם מקורות אחרים, אז תכף ננסה להשלים את הדברים. נחזור לפסוקים. ויקרא למשה ולאהרון לילה. אם כן, פרעו ועבדיו קוראים למשה ולאהרון בלילה. אומר הרמב"ן, מקור שלוש, מגיד שהיה מחזר על פתחי העיר, פרעו או נציגיו לפחות, וצועק, איכן משה שרוי? איכן אהרון שרוי? לשון רשי. אומר הרמב"ן, מה זאת אומרת? והיה זה, כי משה ואהרון לנו במצרים בלילה ההוא. הרי אסור לשכוח שהיהודים ישבו בגושן. בואו רגע נשתמש במושגים. ארץ מצרים היא ארץ גדולה. בתוך, אני מקרא זה, האימפריה שנקראת ארץ מצרים, הייתה עיר, נקרא לכך כדי להסביר, עיר שקראו לה מצרים. הייתה עיר שקראו לה רמסס. הייתה עיר שקראו לה גושן. בסדר? איפה היהודים ישבו? בגושן. איפה היהודים עבדו? ברמסס. איפה הם לא היו? במצרים. מצרים זה עיר הבירה, מה יש שם ליהודים לעשות? הם לא שם בכלל. הם נמצאים במקום אחר. אז אומר הרמב"ן, כשפרעה חיפש את משה ואהרון בחצי הלילה, והיה זה כי משה ואהרון לנו במצרים בלילה ההוא. בלילה הזה הם ישנו במקום אחר, הם לא ישנו בבית. הבית שלהם הוא בגושן. הם לא ישנו באותו לילה בבית. הם ישנו במצרים, בעיר הנקראת מצרים, אולי בעיר הבירה. כנראה עיר הממלכה. לקיים דבריו של ריבונו של עולם שאמר, או של משה רבנו שאמר לפרעה, וירדו כל עבדיך אלה אליי, והשתחוו לי לאמור. ואז מה קרה, אומר הרמב"ן? שימו לב איזה ניתוח טכני של המאורעות. ובבוא פרעה עליהם, כשפרעה הגיע למשה ואהרון בארץ מצרים, כשכל בני ישראל בעצם נמצאים בגושן, או ברמסס, ובבוא פרעה עליהם, שלחו מלאכים אל ארץ גושן, מלאכים הכוונה שליחים, אשר שם בני ישראל, לתת להם רשות לצאת. ונאספו כולם ברמסס. בואו רגע נסדר לוח זמנים. בואו נבנה לוז. בחצי הלילה מכת בכורות. פרעה מחפש את משה ואהרון, נגיד מוצא אותם אחרי רבע שעה. בסדר. ואז אומר להם, קומו צאו. נו, עכשיו צריך להודיע לכל היהודים. כל היהודים נמצאים בגושן, ברמסס. זה מכת הליכה. שלפחות לילה. שולח שליחים לכיוון גושן ורמסס. ואז מתחילה איזושהי עמולה בגושן וברמסס אצל כל עם ישראל, ונאספו כולם ברמסס. כל היהודים התאספו ברמסס אחרי שהייתה הבשורה שאפשר לצאת ממצרים. כלומר, באמת פרעה אמר, צאו בלילה. אבל עד שהבשורה הזאת הגיעה למקום שבהם היהודים היו, ועד שהצליחו להתארגן ולהתאסף במקום אחד, כבר עלה הבוקר. טכני לגמרי לכאורה. לכאורה, כמובן. אז אם כן, פרעה נתן רשות בלילה, אבל ההתארגנות לקחה זמן עד הבוקר. כי זה לא היה במצרים, זה היה ברמסס ובגושן. ונאספו כולם ברמסס, והיום גדול. ואז כבר עלה היום. ומשם נסעו ביד רמה, ומשה בראשם. כמו שנאמר, ויסעו מרמסס בחודש הראשון, ב-15 יום לחודש ממחרת הפסח, יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים. אומר הרמב"ן, והכתוב שאמר, הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. הרי לפי הפירוש הזה, מתי יצאנו בפועל? ביום. כי זמן ההתארגנות לקח כל הלילה כנראה, עד שהגענו, עד שנתאספנו ברמסס ובגושן ומשם יצאנו. והכתוב שאמר, הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה, הרי איך כתוב לילה? הרי יצאנו ביום. כי מעת שפטרם פרעה, יקראו יוצאים. הגמרא, תכף נראה, תקרא לזה, נגלו. אבל כרגע, כלומר, יוצא דבר מאוד מעניין, שפרעה הוציא אותנו ממצרים בלילה, אבל אנחנו בפועל יצאנו ממצרים ביום. לכאורה למה? בגלל בעיה טכנית. בעיה טכנית של התארגנות, של לוח זמנים. עד שהולכים ממצרים ולגושן ולרמסס ומתאספים כולם ביחד, 60 ריבו, זה לא פשוט להתארגן למסע כזה, ואז כולנו יצאנו ביום. אומר הרמב"ן, וכך אמרו בספרי, והלא לא יצאו אלא ביום, שנאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל, אלא מלמד שנגלו מבלילה. ובגמרא במסכת ברכות שקראנו מקודם, הכל מודים, כשנגלו לא נגלו אלא בלילה, שנאמר, הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה, וכשיצאו לא יצאו אלא ביום, שנאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים. עד לכאן מסתדר מצוין. אומר הרמב"ן, ויש אומרים, מביא את אבן עזרא, ודוחה אותו. ויש אומרים שיצאו ממצרים בלילה, ומארץ מצרים שהיא רמסס, ביום. לפי בן עזרא היה דבר מעניין מאוד. שיצאו משני מקומות שונים. ממצרים יצאו בלילה, ומרעמסס יצאו ביום. מצרים שהייתה קרובה לממלכה, לארמון, לפרעו, אז היהודים התארגנו תוך כדי הלילה ויצאו בלילה. לכן הפסוקים שמתארים את יציאת מצרים בלילה, מתארים את יציאת היהודים שהיו בעיר מצרים. אבל היציאה שמדברת על היום, בעצם היום הזה, מדברת על היהודים שהיו ברעמסס ויצאו מרעמסס ביום. כלומר, לפי בן עזרא יוצא, שהוא בעצם שתי יציאות נפרדות ממצרים. אחר כך אולי הם נפגשו, לא אולי הם נפגשו. אבל היו שתי יציאות שונות. היהודים במצרים יצאו בלילה, כי הם היו קרובים, והיהודים ברעמסס יצאו ביום. כי רבים מהם יושבים בעיר מצרים, ויצאו בלילה, ונאספו עמכם ברעמסס. אומר הרמב"ן, אני לא מקבל את הפירוש הזה. לא יכול להיות שחלק מהיהודים יצאו בלילה, אלה שבמצרים, וחלק מהיהודים יצאו ביום, אלה שברעמסס. זה לא יכול להיות. אלא באמת כולם היו ברעמסס. והשליחות, השליחים ששלח משה ואהרון, ששלחו משה ואהרון, הגיעו במשך הלילה והתארגנו, ובעצם עלה הבוקר, עלה היום. לכן הרמב"ן לא מקבל את הפירוש הזה. ואינו נכון. כי הכתוב אמר, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. משמע, שמכת בכורות הייתה עד הבוקר. משמע שגם היהודים במצרים, אם נאמר שהיו יהודים במצרים ולא רק בגושן וברעמסס, לא יכלו לצאת עד הבוקר. שהיו אסורים לצאת כלל מן הבתים בלילה. וכך אמרו במחילתא, ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר קומו צאו. אמר לו משה, כך נצטווינו, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, וכי גנבים אנחנו שנצא בלילה, לא נצא אלא ביד רמה לעיני כל מצרים. טוב, וונקלוס הלך לכיוון שלישי, וונקלוס פרש כי הניסים שנעשו להם בלילה ייקרא הוציאך. כי בעבורם יצאו. אם כן, היציאה בלילה נקראת על שם הנס, והיציאה בפועל היא ביום. בסדר, אבל אנחנו נלך לפי הרמב"ן. לפי הרמב"ן מה יוצא? שבעצם פרעה אפשר לנו לצאת ממצרים בלילה. ואז משה ואהרון, שהם היו כנראה היחידים, כנראה בעיר מצרים, שלחו שליחים לכיוון רעמסס, גושן מרעמסס, שם ישבו היהודים. כל היהודים, עד שהשליחים האלה הגיעו ועד שיהודים התארגנו, עלה היום ויצאו ביום. אז לכאורה נראה כך, שאם הייתה התקשורת באה לצלם את יציאת מצרים, מתי הייתה רואה את יציאת מצרים? ביום. אז אם ככה יש קושייה עצומה. מה הקושייה? אז למה אנחנו עושים ליל הסדר? זה התחלה, אבל זה רק התחלה. היינו צריכים לכאורה לעשות יום הסדר. היינו צריכים לקום בנץ החמה, או אולי בחצות יום, בחצות היום, ואז לעשות יום הסדר. זה הרבה יותר מתאים לכאורה מאשר ליל הסדר. תכף נראה. ואם פרעה היה מתחרט בין לבין, שאלה טובה? טוב, אז בואו נראה, היום היה... כן, בבקשה. אני גם עוד לא הבנתי, כרגע אנחנו רק פותחים את הסוגיה. כרגע יש לנו שלושה כיוונים. כיוון אחד של אונקלוס, שהפסוקים שמתארים את היציאה בלילה הם על שם הניסים, שהם היו העיקר, הם היו הסיבה, והפסוקים שמתארים את היציאה ביום, זה השם היציאה בפועל. אבן עזרא אומר, לא, היו שתי יציאות. הייתה יציאה ממצרים בלילה, הייתה יציאה מרעמסס ביום. הרמב"ן אומר, לא, הייתה רק יציאה אחת. כלומר, הגאולה, פרעה נתן אישור לצאת בלילה. זה היה בעיר מצרים. אבל עד שיצאו מגושן ומרעמסס, זה היה ביום. אז אנחנו לומדים את הרמב"ן. ואם זאת שיטת הרמב"ן, וכנראה שזאת שיטת הגמרא, תכף נראה, וזה ההבדל בין גאולת לילה ליציאת היום, כנראה שזה משמעות מאוד עמוקה. תכף נראה מה זה נקרא יציאה. יש הוציאך השם ויש יצאו בני ישראל. זה שני דברים שונים. אז אם ככה הקושיה מתחזקת, אז למה אנחנו עושים ליל הסדר? אם הייתי ילד קטן, בוא נהיה לרגע ילדים, כי לפעמים זה טוב להיות ילדים כדי לשים לב לפרטים מאוד פשוטים, אבל מאוד חשובים. אם היו שואלים ילד קטן, מתי עם ישראל יצא ממצרים? לפי הפסוקים שראינו כרגע, מה הוא היה אומר? מתי יצאנו ממצרים? ביום. מתי ראינו את המסע הזה של היהודים עם החמורים, עם החבילות יוצאים ממצרים? מאיפה באת ממצרים? לאן אתה הולך לירושלים? מתי זה קרה, הסיפור הזה? ביום. אז למה אנחנו לא עושים יום הסדר? למה אנחנו עושים ליל הסדר? אז בואו נראה. מסביר הרב בן היה, וזה אולי המפתח לעניות דעתי, להבין את כל הסוגיה הזאת שנקראת ליל הסדר ויציאת מצרים, וכל מה שקרה פה בעצם. ועל פי זה אפשר לענות אולי גם לכמה קושיות חמורות מאוד. אומרת הגמרא, וכל זה רבי אבא, כל זה האבא של התורה, אם אפשר לומר. אמר רבי אבא, הכל מודים מקור ארבע בצד שמאל. הכל מודים כשנגלו ישראל מצרים לא נגלו אלא בערב, וכשיצאו לא יצאו אלא ביום. אומר הרב, הגאולה מעבדות לחירות בכלל, פועלת בכלל עם שלם שני עניינים. כל עם, כדי לצאת מעבדות לחירות, אפשר לומר, צריך לעבור שני מהלכים. עכשיו, אם זה נכון אצל כל עם או אצל כל אדם, קל וחומר תכף נראה בעם ישראל. המהלך הראשון שאדם שהיה עבד, או עם שהיה עבד, ויצא לחירות, צריך לעבור, הפעולה שפועלת עליו, מה קורה איתו, מה עובר עליו. הגאולה מעבדות לחירות בכלל, פועלת בכלל עם שלם שני עניינים. האחד, הוא החופש הפנימי, שמרגיש בנפשו התרוממות, שיצא מכלל שפלות העבדות, ונעשה בן חורין ואדון לעצמו. להיות בן חורין זה לא להיות אדם שמסתובב ברחוב חופשי, אבל כנוע ומשועבד לכל מיני מהלכים חיצוניים שלא קשורים לעצמיות שלו. הרב מעריך מאוד בכמה מאמרים במאמרי הראייה, שלהיות בן חורין זה להיות בן חורין לעצמך. כלומר, זה להיות אדם כזה שהפעולות החיצוניות שלו הן זהות לעצמיות שלו, לאופי שלו. זה נקרא בן חורין. הזכרנו דווקא באחד השיעורים לא מזמן, שבוע. המושג הזה זהות. מה זה זהות? זהות זה מלשון זהה. אני זהה. למה אני זהה? הופעת החיים המעשית שלי זהה לאישיות שלי. זה נקרא זהות. אם אפשר לומר כבורט, זהות זה שווה זה. מה זאת אומרת? זה, הופעת החיים המעשית שלי, ההתנהגות שלי, שווה לעצמיות האישיות שלי. ואז אני זהה לעצמי. אדם צריך להיות זהה למי? לעצמו. לעצמיותו. לכן הוא זהה, לכן יש לו זהות, ולכן הוא מזדהה. קודם כל עם עצמו. דבר ראשון, החופש הראשון הוא שהאדם יוצא מעבדות לחירות, ואז במקום לקבל איזושהי זהות חיצונית של משעבד, הוא בן חורין ואדון לעצמו. קודם כל, זה שלב א'. במה זה תלוי? זה תלוי באמת כמה חופש פנימי יש לו. כמה האדם הזה לא מכור, אם אפשר לומר, לכל מיני מעגלים חיצוניים, שהם יכולים להיות מעגלים חמורים, כמו למשל להיות עבד במצרים, או יכולים להיות מעגלים כמו היום. אדם חי כבן חורין, אבל הוא משועבד לגמרי. הוא משועבד לסטטוסים חברתיים, הוא משועבד למה יגידו, הוא משועבד לציפיות לא רציונליות ביחס לעצמו. הוא עבד. אדם שרוצה שביום יהיו, במקום 24 שעות, 34 שעות. הוא עבד לפנטזיות שלו. הוא לא בן חורין. הוא לא מסוגל להשלים עם העובדה שאלה הנתונים, אלה גבולות הגזרה. ובתוך הגבולות האלה, בתוך זה הוא פועל. אנחנו אמרנו יותר מזה פעם, ואולי זה נכון, שהמושג הזה בן חורין, המילה הזאת חורין, זה מלשון חור. מה זה חורין? השורש של המילה חור, חורין זה חור. וחורין זה שני חורים. לפחות שניים. מיעוט רבים שניים. אז מה זה להיות בן חורין? זה להיות בן של חור. להיות בן של חור כפול. עכשיו, מה התכונה של חור? הנה חור. התכונה של חור, שמצד אחד, מבפנים, הוא אינסופי. אמנם זה חור שחור. המקום שבו יש אינסוף הוא חשוך, הוא נסתר. אתה צריך לגלות את זה. זה לא פור, זה אמיתי. ומצד שני, התכונה של החור, שיש לו היקף. אז הנה, זה סגור. אז להיות בן חורין זה להיות אדם שיודע להיות, אם אפשר לומר, בעומק אינסופי, שבתוך עולם כמו שלנו, עולם הזה, העומק הזה, האינסופי הזה, מתגלה בגבולות גזרה. כי אדם, כי העולם הוא מוגבל. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ זה טוב ורע, כי היא מוגבלת. זה נקרא להיות בן חורין. להיות בן חורין זה להיות אדם שהופעת החיים המעשית שלו, זה על האישיות שלו. ולכן הוא לא משועבד. אדם עבד, זה לא אדם שגופו בצינוק. זה אדם שאישיותו בצינוק. הוא יכול כלפי חוץ לעשות מעשים חיצוניים, להרגיש כי הוא יכול כלפי חוץ כבן חורין. אבל הוא לא הבן של חור. כי הוא לא שייך למציאות של אינסוף, ביחס לעצמו. הוא שייך למציאות עבדותית לגמרי. כמו למשל, היום לצערנו הרב, סטטוס חברתי, זה אולי העבדות המודרנית. שאדם מנהל את החיים שלו, כי הוא רוצה להיות שייך לסטטוסים מקובלים. יש יותר עבדותי מזה? הוא מדבר כבן חורין, אבל הוא עבד. אז האחד הוא החופש הפנימי שמרגיש בנפשו התרוממות שיצא מכלל שפלות העבדות, ונעשה בן חורין ואדון לעצמו. זאת המדרגה הראשונה של אדם שיוצא לחירות. שבאמת אישיותו חופשית לחלוטין. והוא בן של חור. והשני, הוא הפעולה הנגלית בעולם. לא מספיק להיות אדם שיש לו זהות משל עצמו, שהוא לא משועבד לסטטוסים אחרים, לזהויות אחרות, אלא אותה הזהות גם צריכה להתגלות במציאות. היא צריכה להופיע בפועל. לא מספיק שזה יהיה מדרגה נפשית, היא צריכה להופיע בהוויה, בתיקון עולם, באופן מעשי. והשני הוא הפעולה הנגלית בעולם, ביותו עם חופשי, חי ופועל. אומר הרב יותר עמוק מזה, אם זה נכון אצל כל עם ואצל כל אדם, קל וחומר בן בנו של קל וחומר בעם ישראל. ובישראל עוד יתר שאת לשני אלה. כי החופש הפנימי, אם אנחנו באמת רוצים להיות הבנים של חור, כלומר רוצים להיות בעלי חופש עצמי, לא להיות משועבדים לזהויות אחרות, ממילא החופש הפנימי הזה הוא התחלה לשלמות עצמם, וקדושת המידות בתורה ומצוותיה וחוכמתה. הדבר היחידי שיכול, אם אפשר לומר, לאפשר לנו להיות אנחנו, זה שאנחנו פתוחים באמת לקבל את מה שאנחנו, מה שאנחנו קוראים ישראל ותורה. ולכן להיות בעלי חופש פנימי, זה לא רק להיות עם חופשי בארצנו במובן הטכני, זה להיות עם כזה שפתוח אל החופש שלו באמת, שפתוח אל הזהות שלו. והזהות שלו זה הבחינה הפשוטה, משנה ראשונה מסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני. להיות אדם כזה, להיות עם כזה, שמסוגל להיות כלי קיבול, למה שבאמת שייך אליו, לזהות שלו. וזה החופש הפנימי. והחופש החיצוני, גם הוא קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, ביחס לעמים אחרים. והחופש הגלוי החיצוני, הוא עומד בישראל להיות לאור גויים. החופש הפנימי הוא פותח אותנו לקבל את הופעת השם. החופש החיצוני שאנחנו צריכים לגלות אותו בפועל, הוא מאפשר לנו לתקן את העולם. זה לא רק לתקן, זה לא להיות חופשי לעצמי. זה אחריות לתקן את העולם. והחופש הגלוי החיצוני הוא עומד בישראל להיות לאור גויים, כאשר כבר נעשה חלק גדול מזה גם לעת כזאת. ויגמר בתכליתו לעת ירחם השם את עמו, כי מציון תצא תורה ולתורת ישראל היא מחלון. על כן אומר הרב, נחלקו הגאולות לשני חלקים. כשהתורה אומרת שיש גאולת לילה ויש יציאת יום, זה דבר יסודי מאוד, זה לא טכני. כשנגלו ישראל ממצרים, הגאולה הפנימית הייתה מבערב. כלומר, כשהמצרים אמרו, כשפרו אמר לאהרון ולמשה, קורא להם, ויקרא למשה ולאהרון לילה, בחצי לילה, ויאמר, קומו צאו מתוך עמי. מה קרה פה? פה הוסר המשעבד. פה מה שיצא לחירות, אני מקדים את המאוחר רגע, מה שיצא לחירות זאת האישיות הישראלית שעד אז, 2448 שנה, מאז בריאת העולם, עד אז הייתה כבולה בכל מיני כבלים. ומה שהוציא אותה עכשיו מהכוח אל הפועל, והיציאה הזאת נקרא לה בהגדרה, שתכף נראה אותה, יציאת הנשמה, או יותר נכון גאולת הנשמה, היא לחירות עולם. ויוציאנו השם משם לחירות עולם. מה יצא לחירות עולם באותו לילה? הנשמה. העצמיות הישראלית לעולם לא יכולה יותר להשתעבד. הגאולה הפנימית הייתה מבערב, וזה נקרא גאולה. מתי הגאולה הזאת הופיעה במציאות בפועל, כך שעם ישראל יגלה את עצמיותו בעולם? כשנגלו ישראל ממצרים, הגאולה הפנימית הייתה מבערב, שעל זה אין העיקר הידיעה והפרסום של זולתם, כי עם ההרגשה הטובה וחופשתם הפנימית. וכשיצאו, לא יצאו אלא ביום, ביד רמה. גלוי לכל יושבי תבל, להורות על פעולתם הגלויה בעולם, להשכיל איתי וכל ברורי בצלם וכו', להעיר באור השם. נדלג רגע לפסקה השנייה, עוד שנייה אחת, נדלג לפסקה השנייה. באמצע של הפסקה השנייה, ובאשר שלמות תכלית הגאולה, אינו סילוק העבדות לבד, בערך 10 שורות מהסוף, כי אם החירות בפועל והרחבת החיים בדגלה של תורה בעולם בפועל, על כן מה שנאמר, הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה, מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב, כלומר, שרק ההתחלה, רק התחלה נקראת גאולת הערב. לערך התכלית הנשגבה של גמר הגאולה ביד רמה. למען ידעו כל עמי הארץ, כי השם הוא אלוקים, אלוקי ישראל. הנה סיכום. אמנם נחלקו הגאולות לשתיים, גאולת הערב וגאולת היום. מדוע? מפני שהיו עתידים לחזור ולהשתעבד. הגאולה היא גאולת הנשמה. היציאה היא יציאת הגוף. הגאולה היא ליל שימורים להשם. היציאה יצאו בני ישראל בעצם היום הזה. זה שתי מדרגות שונות לחלוטין. מה שנגאל בערב ממצרים זאת הנשמה הישראלית שמאז יציאת מצרים ועד היום לא יכולה יותר להשתעבד. ויוציאנו השם משם, השם אלוקנו משם, לחירות עולם. ולכן, כמו שאמרנו, גם במצבים היסטוריים קשים, כמו למשל, כשעם ישראל היה בגלות, ושתה 4 כוסות בהסבה, ואכל מצה, ואמר, הלילה הזה כולנו מסובין, כולנו בני חורין. אמר אמת או לא אמר אמת? אמר אמת. כי הנשמה יצאה לחירות. הגוף חזר והשתעבד. סליחה על הדוגמה, אני לא אוהב להגיד את הדוגמה הזאת, אבל רק כדי להסביר. אותו טבח נורא שהיה בליל הסדר במלון פארק בנתניה לפני כמה שנים. איפה היה השם? ליל שימורים להשם. איך יכול להיות? לילה משומר מן המזיקין מבריאת העולם. תקרא מה כתוב. ליל שימורים הוא להשם. זה ליל שימורים לנשמה, זה לא ליל שימורים לגוף. אני יורד 1,000 קומות למטה. אחד אומר, ליל שימורים להשם. משאיר את הדלת פתוחה, אולי יבוא אליהו הנביא, שתי מכוס היין. טיפש, ייכנסו גנבים, כי הם יודעים שאתה משאיר את הדלת פתוחה. חס ושלום, לא יהודים. הלילה הזה הוא לא משומר לגוף. הוא משומר לנשמה. בגוף יכולים להיות הרבה בעיות. הרי היה שחזרנו והשתעבדנו. הגוף יצא ממצרים, הגוף חזר והשתעבד בבבל. הגוף יצא מבבל, הגוף חזר והשתעבד באירופה. המשמעות של יציאת הגוף ממצרים היא לא המשמעות המרכזית של יציאת מצרים. המשמעות המרכזית של יציאת מצרים זה גאולת הנשמה, שהיא נגאלה חירות עולם. פעם אחת, וזהו. מה קרה ל? כבר אינו בני חורין, זה לא קשור. הגוף צעק, לא הנשמה. לכן רק נקרא אולי את סוף הפסקה הזאת. אמנם נחלקו הגאולות לשתיים, גאולת הערב וגאולת היום, מפני שהיו עתידים לחזור ולהשתעבד. אורה שלא יבוא עליהם השיעבוד רק לגבי היציאה של היום, כי אם להפסיק פעולתם על זולתם. הצד השני, הפעולה הנגלית בעולם, אבל רוממות נפשם ויתרונם העצמי שזכו בה בגאולת הערב, דבר זה קיים לעד ולא אסור מהם. כלי בני ישראל, עבדים. עכשיו זה נפלא הפסוק הזה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אבל לא הוצאתיך את הגוף מארץ מצרים, מבית עבדים. הוצאתי אותך מארץ מצרים כי האישיות שלך הייתה בית של עבד. הנשמה הישראלית הייתה בעבדות, אם אפשר לומר את הדבר כזה. העיקר זה לא שיצאנו, שהגוף יצא ממצרים. העיקר שהנשמה יצאה מבית עבדים, זה העיקר. אז מי שחושב, אנוכי השם אלוקיך. כלומר, אדם שמאמין בהשם שם בשמיים, ובארץ, השם לא, מבחינתו השם לא מתגלה בארץ. הוא לא מאמין באנוכי השם אלוקיך. מי שמאמין באנוכי השם אלוקיך, אשר הוציא אותנו מארץ מצרים, משל קושיות עצומות. רגע, אז איך יכול שהשתעבדנו שוב? אז מה המשמעות של יציאת מצרים? אבל אדם שמבין שאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, מהבית של העבדות, מבית העבדות של הנשמה שהייתה במצרים, הוא מאמין באנוכי השם אלוקיך. כי גם שיהיו תקופות היסטוריות כאלה שנמשיך כביכול לחזור למצרים, כביכול, הנשמה יצאה לחירות, ולכן אומר הרב, על כן חובת סיפור יציאת מצרים העיקרי הוא בלילה. לכן אנחנו עושים ליל הסדר ולא יום הסדר. כי יום הסדר זאת היציאה הנגלית בעולם. אבל היציאה הזאת במהלך הדורות השתנתה. אז מה שייך לעשות יציאת מצרים, אם אפשר לומר, כשאנחנו יושבים בגטאות באירופה? אבל ודאי ששייך לעשות גאולת מצרים, גם כשאנחנו נמצאים במצבים היסטוריים קשים, כי הנשמה יצאה לחירות. ולכן גאולת ליל הסדר, אם אפשר לומר, זה הלילה שבו אנחנו עושים סדר. אנחנו עושים סדר ביחס שבין הלילה ליום. אם אפשר לומר, בואו נרגע את הכותרת. לילה ויום בגאולת ויציאת מצרים. ליל הסדר זה הזמן שבו אנחנו עושים סדר. בין הלילה שבו הייתה הגאולה, לבין היום שבו הייתה היציאה, שגם אם היום שבו הייתה היציאה ייגמר באיזשהו שלב, היסטורי כזה או אחר, ויתחדש מחדש ושוב ייפסק ושוב יתחדש, זה לא סותר כי הוא זה את גאולת הלילה. ולכן העיקר של יציאת מצרים זה לא היציאה בבוקר. זה לא בעצם היום הזה. העיקר זה הוציא אחר שם אלוהיך ממצרים לילה. זה העיקר. אלא כמובן, אנחנו לא מסתפקים בהוציא אחר שם אלוהיך ממצרים לילה. אנחנו צריכים לממש את הגאולה הזאת בפועל. אנחנו לא מסתפקים בזה שהנשמה יצאה לחירות עולם. צריכים לגלות בפועל את התפקיד שלנו, את האחריות שלנו. אבל היות והגאולה מתחלקת לשניים, אז התורה הפרידה בין שתי הגאולות, ללמד אותנו שיש גאולת נשמה שהיא גאולה עולמית, חד פעמית, במצרים, עד סוף שמות עולם. יש גאולה מעשית שהיא גאולה, אפשר לומר, פיזית, שהיא גאולה שתעבור פיתולים היסטוריים. אנחנו צריכים לממש את הגאולה ביציאה, אבל גם אם יש תקופות שהיציאה לא מתממשת, זה לא אומר שאין גאולה. זה נקרא ביטוי התחלת הגאולה. זה מדהים לחשוב על זה עכשיו בהקשר הזה, אמר רבי אבא. בואו נחזור רגע לגמרא. אלא מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב. מה זה גאולה לפי זה? לפי הגמרא. גאולה זה לא מה שרואים בפועל. אחת השאלות המפורסמות על יום העצמאות, זה על מה אנחנו חוגגים ABR, ריבונו של עולם. ב-ABR מה קרה סך הכל? התאספו כמה יהודים חשובים, אמנם נציגי עם ישראל, באיזשהו מקום בתל אביב, והכריזו על הקמת מדינת ישראל. ושעתיים אחר כך התחילה הפצצה על תל אביב, והתחילה מלחמה, וכמה הרוגים, וכמה צרות, ועד היום לא גמרנו את המלחמה. אז עוד לא יצאנו ממצרים, אפשר לומר, לא יצאנו מאירופה. על מה אנחנו חוגגים בכלל את יום העצמאות? תשובה. חגיגה, ההודעה שלנו על יום העצמאות, זה לא ההודעה על היציאה שלנו מהגלות. זה ההודעה על העוז הנפשי, הפנימי, הרוחני, הנשמתי, להתכנס ולהכריז, למרות שידענו באותן שעות שתפרוץ מלחמה מיד, להכריז בעוז בלי פחד, בלי מורא, כמה תהי וניצבה מדינת היהודים. זאת הגאולה, גאולת נשמה כזאת של עוז פנימי כזה, שמכריז, הנה כמה וניצבה מדינת ישראל, בידיעה שתהיה לזה, אם אפשר לומר, השלכה מעשית מיידית, כמו מלחמה. ולא צריך לתאר את המציאות שהייתה כאן בערב מלחמת השחרור בארץ. חזרנו פליטי 2000 שנות גלות, עם כל המשמעויות של זה. העוז הפנימי לומר, אנו מכריזים בזאת, זה הגאולה. זה נקרא, התחלת את הגאולה. זה הביטוי התחלת את הגאולה. הביטוי התחלת את הגאולה זה לא, בוא נספור כמה יהודים יש פה, בוא נספור כמה חזרה בתשובה קורית כאן, בוא נספור כמה מפעלי תעשייה הקמנו, כמה רכבת קלה ומהירה יש בירושלים. כל זה חשוב, כל זה יציאה, אבל זה לא הגאולה. הגאולה היא גאולת הנשמה, גאולת הנפש. ולכן חובת סיפור יציאת מצרים העיקרי הוא בלילה, להורות על תוקף ערך גאולת הערב. והכתוב דייק, הוציא אחרי שם לא חיים מצרים לילה. כן, בבקשה. שאלה מצוינת. בוא נאמר את זה אחרת. הרב חרל"פ מעריך בזה. לא נכנס כאן בפדה וגם אין זמן כל כך להתעסק עם זה. באופן מסוים נגיד את הדברים באופן כזה. נשמה מעולם לא משועבדת, אבל הנשמה לא יכלה לצאת אל הפועל. היא מצד עצמה חירותית לגמרי. אבל היא לא יכלה לצאת אל הפועל עד שיצאה אל הפועל ביציאת מצרים. כלומר, כשאנחנו יושבים בליל הסדר, סביב שולחן גדול, משפחה, חברים וכו', על מה אנחנו שמחים? על היציאה של העצמיות הישראלית ממצרים, שגם במצבים היסטוריים שכביכול כלפי חוץ המציאות הזאת לא נראית בפועל, היא קיימת. ולכן אנחנו שמחים על זה ומודים בזה. ב', אנחנו רוצים לממש את זה בפועל. שהחברה הישראלית כולה תגלה בפועל את יציאת הנשמה. שיציאת הנשמה, שגאולת הנשמה נקרא לזה כך, תופיע ביציאת הגוף. זה מה שאנחנו רוצים לגלות.
אז חירות הנשמה
חירות, בדיוק. לא. אם אפשר לומר, הייתי אומר את זה ככה. הקדוש ברוך הוא בלילה הזה הוציא מאיתנו את הנפש העבדותית שלנו במצרים. יש אפילו שמתחכמים עוד יותר. מתחכמים בצד החיובי. ואומרים שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו עבדים למצרים כדי להכין אותנו להיות עבדים להשם. כלומר, כל המגמה שבשבילה אנחנו היינו, אם אפשר לומר, תלויים באדון, זה כדי שנוכל להכשיר את עצמנו להיות תלויים באדון אמיתי. הזמן שלנו מתקצר קצת, ויש לנו עוד טיפה לעבוד. כן. נשמתנו הייתה מזוהמת. אז תלוי איפה הזוהמה הזאת נפסקה לגמרי. מעמד הר סיני. טוב, אז יש בזה כל מיני דעות, אתה צודק. לפי זה משמע שהתחלת הפסקת הזוהמה הייתה ביציאת מצרים. בואו תראו יותר מזה. השאלה שנורא לי, שאלה חשובה, בואו תראו יותר מזה רגע. תסתכלו במקור 5 ברף חרלאפ. אני קורא את הפסקה השנייה מקוצר הזמן. ואומנם כן, הגאולה של יציאת מצרים פעלה בעיקר על הנשמה, שיצא לחלוטין מכבלי השיעבוד. ומכאן ואילך, אפילו אם יהיו גלויות ושיעבודים, לא יהיו אלא על הגוף, בלבד, ולא על הנשמה. ומפני זה גאולת מצרים היא באמת גאולה עולמית, שאין אחרי הגלות. כי הנשמה יצאה לחירות עולמים ויוצא את עמו ישראל מתוכם, לחירות עולם. מה באמת לחירות עולם? הרי חזרנו והשתעבדנו. כן, הנשמה יצאה לחירות עולם. כנראה שהמכה בפתי שהיה מעמד הר סיני. אומר רב חרלאפ יותר מזה. וכמו אז בשעת יציאת מצרים, כן, בכל שנה ושנה בהתקדש ליל שימורים להשם. שימו לב, ליל שימורים להשם. לא ליל שימורים לישראל. זה ליל שימורים לצד האלוקי שנמצא בישראל. לא לצד הטבעי. אנחנו יודעים שכשיש מועד בזמן מסוים, זה לא שאנחנו עושים זיכרון למה שהיה. אלא באותו הזמן כל שנה יורד אותו שפע. ולכן כל ליל הסדר, והרב חרלאפ אומר, כל לילה ויום טוב ראשון של חג, פסח, וכמו אז בשעת יציאת מצרים, כן בכל שנה ושנה בהתקדש ליל שימורים להשם, זוכה כל אחד ואחד מישראל שהקדוש ברוך הוא כביכול מטפל בו בכבודו ובעצמו, אני ולא אחר, ובעת עריכת הסדר וכל היום הראשון של החג הוא יושב מחיצתו של מקום, ואור הנשמה מתגלה אז לכל יחיד ויחיד בכל הדר קודשה ומלוא צביונה. יש כאלה באמת שנהגו לא לישון בלילה הזה. זה לילה מיוחד של הופעת נשמה. לא לפי המעשים וההתעוררות. הוא מופיע בהדרה כל אותו היום. ומי שזוכה להכין את עצמו ליהנות מאור הנשמה, כמובן בשביל להכיל את זה, בשביל לקבל את זה, בשביל לספוג את זה, אתה צריך לעשות איזושהי הכנה לדבר הזה, אבל זה לא תלוי בך. ומי שזוכה להכין את עצמו ליהנות מאור הנשמה ולהתאחז בה, אין קץ למעלתו. והאור הזה מאיר בו כל השנה כולה באותה הדרת הקודש, בהופעה הגלויה שמתגלה אז. יוצא לפי זה, שבעצם היום הזה הוא הפתח לכל השנה. עכשיו שימו לב דבר מופלא מאוד בשפת אמת. מקור 6. נקרא רק את החלק הזה. אם אפשר לראות בצד שמאל, שורה ראשונה בסוף. ובזוהר הקדוש, בו, איתה, על הפתח. אנחנו, כשעם ישראל שם את המערך, את הדם על הפתח, אומרים חז"ל, מה זה הפתח הזה? אומרים חז"ל 3 דרשות. הפתח זה פתח הגוף, זה מילה. 3 פתחים. יש פתח הבית, יש פתח הגוף, ויש פתח הזמן. אמרנו הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא מתגלה באשן, עולם, שנה, נפש. הקדוש ברוך הוא מתגלה במקום, הקדוש ברוך הוא מתגלה בשנה, בזמן, והקדוש ברוך הוא מתגלה בבריאה. אומר השפת אמת, כל אחד מהרבדים האלה, יש לו פתח. יש פתח, אם אפשר לומר, יש את נקודת המפתח, נקודת המוצא, אל המציאות שנקראת מקום. תכף נראה מהי. יש נקודת מפתח, נקודת פתח, למציאות שנקראת זמן. יש נקודת פתח למציאות שנקראת נפש, חי. אומר השפת אמת, והכל עניין אחד. דכתוב, לפתח חטאת רובץ. בואו רגע אולי עוד איזה הערה אחת. מה זה הסוגיה הזאת של הפתח? חז"ל אומרים, פתח צריך שמירה. כשאנחנו עוברים ממקום למקום, או מזמן לזמן. המעבר, נקודת המעבר, היא נקודת השינוי. השינוי מזמן לזמן או ממקום למקום, הוא צריך שמירה. למשל, ניקח דוגמה פשוטה. אדם נמצא בביתו. ביתו זה מקום מוגן. הוא יוצא החוצה, אל החברה, אל הרחוב, אל כל ההשלכות של זה. צריך שמירה. נכון? אדם נמצא בבית המדרש בזמן חורף. יוצא בבין הזמנים, א' ניסן, החוצה. צריך שמירה. כלומר, יש המציאות שנקראת אשן, עולם שנה נפש, יש לה שלושה רבדים של הופעת פתח. כלומר, יש איזושהי נקודת מוצא שממנה הכל מתחיל. ונקודת המוצא הזאת צריכה שמירה נוראה, שמירה חשובה, שמירה אדירה. אומר השפת אמת, אני מדלג שורה, או לא נדלג, ולכן בכל מקום השער והפתח צריכים שמירה. כי בפתח יש חטאת רובץ. כי בפתח, בשינוי המצבים, בשינוי הסטטוס, יש סכנה. וזה נוהג בעולם שנה נפש. עכשיו בואו נראה איפה נקודת הפתח בעולם, במקום, איפה נקודת הפתח בזמן, איפה נקודת הפתח בבריאה. לכן יש אורלה בפתח הגוף. הפתח של הגוף, שהוא המפתח להופעת החיים, זה יצר הרעיות. בלי היצר הזה אין חיים, אין דור הבא בעולם. הפתח שמביא חיים, שהוא, אפשר לומר, הפתח של הבריאה. הפתח של הבריאה זה היכולת של האדם להביא חיים לעולם. חיים בכל הרבדים, אפילו ברובד הפיזי. הפתח הזה צריך שמירה. זה ברית מילה. זה בגוף, זה בנפש. ונתן הקדוש ברוך הוא רשימה, אני מדלג שורה, ונתן הקדוש ברוך הוא רשימה ואות בפתחי בני ישראל, בגוף המילה, ובבית, הפתח של הבית, זאת המזוזה. ולכן המזוזה היא שומרת על הפתח. המזוזה, כשאדם, חזל, כתוב בזוהר, תכף נראה, שהמזוזה, המילה מזוזה זה מלשון זז מוות. מה זה מוות? כן, מה זה אל שדאי, שומר דלתות ישראל, מה זה אומר? הפתח, המעברים, כמו שאמרנו, בין המקום המוגן למקומות החיצוניים, המעברים האלה צריכים שמירה. אז כמו שיש פתח בגוף, זה פתח הברית, שמירה, כך יש פתח במקום, זה הבית, זה המזוזה, ויש גם פתח בזמן. הפתח של הזמן זה ליל הסדר. ובזמן, ליל שימורים. זה הלילה המשומר. ליל שימורים מול השם. זה הלילה שבו הנשמה שמורה. אז אם אפשר לומר, מה ששומר על הופעת הזמן זה ליל השימורים, זה ליל הסדר. מה ששומר על הופעת הקודש בזמן זה ליל הסדר. מה ששומר על הופעת הקודש במקום זאת המזוזה. לכן אם אפשר לומר, נוהגים לשאת את הדל פתוחה כדי לחבר את כולם. ומה ששומר על פתח הבריאה, הנפש, זה ברית מילה. ושלושת הפתחים האלה מופיעים בליל הסדר. ולכן באמת יש הרבה לידות שנוהגות להשאיר את הדלת פתוחה, לחבר את שלושת הפתחים. כי בזמן הזה הנשמה מופיעה בשלושת הרבדים. הופעת הנשמה והוציאנו משם, השם הוקנו משם לחירות עולם, לחירות עולם בשלושת הרבדים. אפשר לתקן בלילה הזה את שלושתם. וכמו שמזוזה מברחת הסתרה אחה מן הבית, כדאית בזוהר הקדוש זז מוות, מזוזה, כן מילה מברחת הסתרה אחה מן האדם, וכמו כן ליל שימורים משומר רובה. וממילא כשהסית רעך העורקת מן הפתח, זוכין לכנוס אל הפנימיות. יוצא לפי זה, נסכם. שזה שהתורה מחלקת את היציאה שלנו ממצרים ללילה ויום, זה עניין מאוד עקרוני. ולכן הרמב"ן מתעקש, לא יכול להיות שחלק יצאו בלילה וחלק יצאו ביום. לא יכול להיות רק שהניסים הם הלילה והיציאה היא היום. אלא באמת היו שתי יציאות. הייתה יציאה שהיא יציאת הנשמה, שהיא מופיעה, הופיעה בלילה. והגאולה הזאת היא גאולה עולמית. והגאולה הזאת היא חלה, אם אפשר לומר, בשלושת הרבדים שלנו בחיים. בזמן ובמקום ובבריאה. וזה החידוש הגדול של ליל הסדר, שהנשמה יצאה לחירות. אבל כמובן אנחנו צריכים לממש את הופעת הנשמה הזאת ביציאה המעשית שלנו לחירות. ולכן ביום עצמו, אנחנו יצאנו לחירות. דרך אגב, אסור לשכוח, יש כאן שאלה, סליחה על ההשוואה, אבל גאולת הנשמות ללא גאולת הגופות, זה נשמע לי קצת עם צליל נוצרי, לא? שאלה מצוינת. לא אמרנו שלא צריך לגאול את הגוף. הגוף נגאל ביום. יותר מזה, הגוף כל כך ניגל ביום, עד כדי כך שבשביעי של פסח, הוא שלמה משימה, שלא רק שהגוף שלנו יצא לחירות, אלא המשעבד שלנו טבע בים. כלומר, ודאי שאנחנו לא מזלזלים בגאולה של הגוף. אבל צריך לדעת שגם במצבים שהגוף הוא מורכב, הוא מתגלה בצורתו המסובכת, מעט, גאולת הנשמה היא גאולה עולמית. ולעניות דעתי, אני חושב שזה אולי אחד המוקדים של ליל הסדר. אחד המוקדים של הסדר זה להבין שכל מי שיושב איתנו בליל הסדר, דיברנו על זה קצת בערב שבת, כל מי שיושב איתנו בליל הסדר, הוא נגאל גאולת הנשמה. כל כלל ישראל יצא ממצרים גאולת הנשמה. וגם אם כלפי חוץ נראה שהגוף עדיין לא נגאל, וחס ושלום לפעמים יש מציאות של גואל ולא רק גאל, אנחנו לא מתבלבלים. אנחנו יודעים שהגאולה הנשמתית היא גאולה מוחלטת. כמו שכותב כאן הרב חרלה, בלילה הזה לא לפי המעשים והתעוררות. זה מופיע בצורה של גאולת נשמה. התפקיד שלנו לגלות את הגאולה הזאת בפועל, במציאות הגופנית. ולכן העיקר של יציאת מצרים, זאת לא הגאולה של הגוף, העיקר היא הגאולה של הנשמה, שהושלמה ביציאה המעשית, עד כדי החתימה שלה, אם אפשר לומר, בתביעת המצרים בים בשביעי של פסח. ולכן לא שאנחנו מזלזלים בגאולה הגופנית, או הגופית, רק אנחנו יודעים איפה הכל מתחיל. אני חושב שבטח בשנה, שנים, כמו השנים האחרונות שלנו, שכביכול, אנחנו רואים שהדברים כלפי חוץ, ברמה הטבעית, ברמה המעשית, מסובכים, אנחנו שואלים את עצמנו לפעמים ככה, שאלה נוקבת, טוב, אז מה אם יצאנו ממצרים? מה כל זה שווה כשאנחנו רואים את כל הסיבוכיות הזאת, את כל המורכבות הזאת, בחברה, בהנהגה, בעצמנו וכו'? לא, זה מה שיצא ממצרים, גאולת הנשמה. ולכן אנחנו מאמינים, כמובן, בתהליך הגאולה, שהתחילה להם גאולה מבערב, והתפקיד שלנו זה להמשיך אותה ולגלות אותה ביום. סיימנו בזמן. פסח כשר ושמח.